שלום למאזינים ברדיו גלי ישראל, אנחנו משודרים שם בימי שישי בצהריים. שלום לצופים באתר ליבה, יש פה כמה הודעות אקזוטיות מאוד של עורכים מיוחדים. אתמול כתבו לי רותם ועמית גרדה בלום שהם הולכים להגיע מאילת לשיעור. ברוכים הבאים מאילת, אני מקווה שיש לכם איפה לישון הלילה. ועודי מתלהבת מהעורכים מאילת, אז כשנכנסתי פה ועליתי במעלית לקומה הרביעית, שאלתי מתוך נימוס את החבר'ה במעלית ככה, מאיפה הם? איזה אח ואחות צעירים ונחמדים? אז הם אומרים לי כאילו בקטנה, מדלס. אז ברוכים הבאים לעורכים מדלס שראו אותנו עד היום והגיעו פיזית, מרגש מאוד שבאתם. וזה עוד לא הסוף, כי יש כאן מישהי ש... וזה ממש כיף שאנשים באים לחגוג פה יום הולדת, אז נועה הורניק היא בת 30, מזל טוב לה ולמשפחה של פה. וסחתן על יונדב שטרח לארגן לה את המסיבה ואת הברכה. וגם זה עוד לא הסוף, בפינת האבדות יש לנו הודעה מקורית מאוד, בקומה השנייה שהיא קומת הכיבוד, מישהי שכחה, שימו לב, שקית, ובתוכה תעודות בית ספר מוכנות לתלמידים לחלוקה. אז אם זאת את, ואת מזהה את עצמך, לא ניתן עוד פרטים, יש שם את השמות ואת בתי הספר ואת הכל, לא נגענו באף ציון, והשקית עם כל התעודות נמצאת אצל אביחי פה, שורה ראשונה, תרים יד, אביחי המפורסם, חולצה כחולה. את יכולה גם לגשת עכשיו ולא לחכות לסוף השיעור, אבל הוא שומר על זה היטב, זה באמת אבדה מעניינת מאוד למצוא. ואנחנו מתחילים, פרשת חוקת. והאמת היא שהרבה מאוד פרשנים שקוראים את ה... פרשה מתקשים להירגע מהפרשות הקודמות. אתה ממש רואה עוד את ההדים של הפרשות הקודמות, המרגלים והחטא הנורא והלשון הרע על ארץ ישראל וקורח והמחלוקת הנוראה והיכולת ככה לחלוק והתוצאות הטרגיות של שני החטאים. אתה ממש רואה עוד את האדווה, את ההדהוד של הפרשות הקשות שעברנו אל תוך הפרשנים שקוראים את פרשת השבוע שלנו, פרשת חוקת, וגם היא לא פרשה פשוטה בכלל. היא קדושה בנושאים, אנחנו נעסוק ברשותכם בארבעה, ואולי גם ננסה לראות קשר ביניהם, אבל ארבעה נושאים מרכזיים, כותרות מרכזיות בפרשה. פרה אדומה, ככה הפרשה מתחילה, הפטירה של מרים והפטירה של אהרון, שני האחים של משה רבנו נפטרים בפרשת השבוע, הסיפור המכונה מי מריבה, משה מחזיק מקל, מוציא מים מהסלע ונוהג באופן שבגללו הוא לא ייכנס לארץ ישראל. ואחרי כל אלה שירת הבאר, שירה שמשום מה היא מפורסמת פחות משירת הים, ואנחנו נעסוק בכך וניתן לה את הכבוד שלה. אבל נתחיל בפרה אדומה. הביטוי הזה סתום, לפעמים נשמע ככה קצת מצחיק לילדים, מה הכוונה, מה זה, מה קורה כאן? יש פה פרשה מאוד מסתורית שצריך פרה אדומה בשביל לטהר את הטמאים שנגעו או שהיו עם מתים, מהצד זה טקס שנראה אולי קצת ככה מוזר ולא מובן, ואנחנו ודאי לא ניכנס לפרטים של הפרה האדומה ושל ההלכות ושל מה צריך לעשות, אבל נדבר רגע על העיקרון, מה מלמד אותנו עצם הקיום של הדבר הזה, של פרה אדומה. הפרשה מתחילה כך. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום, אשר לא עליה עליה עול, וכאן הפרשה ממשיכה לפרט. אבל הפרשה לא מתחילה במילים זאת חוקת הפרה. היא אומרת לנו זאת חוקת התורה. כלומר, התורה כולה היא חוקה. מה זה אומר חוקה? לא רק פרה אדומה זוכה לכותרת הזאת של חוקה, של משהו מסתורי, משהו לא בדיוק ברור, שאנחנו לא מבינים אותו, שהוא סוד, שיש בו איזה אלמנט שאנחנו לא קולטים עד הסוף בשכל שלנו או בחושים שלנו. חוקת הפרה, שהיא בעצם גם חוקת התורה, מזכירה לנו כל שנה מחדש, הרי כל פרשה היא בעצם מפגש שנתי עם משהו. נכון, המפגש השנתי עם המרגלים, זה נושא שלם של לשון הרע והארץ. המפגש השנתי עם קורח, זה באמת, עכשיו אנחנו עוסקים במחלוקת. פעם בשנה אנחנו צריכים לקבל תזכורות לכל התכנים האלה, לכל מעגל השנה של התורה. אז השבוע אנחנו צריכים להיזכר שיש גם דברים שהם מעבר לשכל שלנו, שהם חוקה. ורש"י כותב, עם תחילת הפרשה, על המילים האלה, זאת חוקת התורה, הוא אומר לנו, השטן ואומות העולם מקניטים את ישראל, והם אומרים להם, מה המצווה הזאת? מה טעם יש בה? לפיכך כתב בה חוקה, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. יש בחיים גם אלמנטים כאלה שהם חוקת הפרה, והם בעצם אמרנו חוקת התורה, יש בתורה כולה. שהבין סודות באמת כמוסים מאוד של הבריאה, והבין הרבה יותר טוב מאיתנו איך העולם הזה באמת עובד בעומק, את זה הוא לא הצליח להבין. הוא לוקח את הפסוק בקהלת, שלמה המלך, ואומר, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. אני חשבתי שאני חכם ואני מצליח לפצח את כל הטעמים, את כל הסודות, פרה אדומה, לא הצלחתי לפצח. חקרתי, שאלתי, אומר לנו המדרש, פשפשתי, אבל את זה, את הפשר של פרה אדומה, לא הצלחתי להבין. אז מה? אז שלמה המלך לא קיים? או אנחנו לא נקיים? זה כמובן שאלה פילוסופית נרחבת, שלא רק בגלל שתמיד אומרים אין זמן, אז לא נדבר על זה. לא רק כי אין זמן, זה באמת יום עיון שלם, אלפי שנים אנחנו עוסקים בשאלה, אז רגע, מקיימים כי זה מוסר, או מקיימים כי זה חוק, ומה האיזון העדין? לא רק מקוצר זמן, אלא גם מקוצר ידע. אני לא מומחית בתחומים האלה שבאמת מיטב חכמנו ומיטב ההוגים עוסקים בהם. אבל בקטנה אנחנו יכולים שוב, אם אנחנו רוצים לקבל את התזכורת השנתית הזאת מפרשת חוקת, זה שבניגוד למה שככה אומרים לילדים תמיד, ככה זה לא תשובה, ככה זה כן תשובה. לפעמים בחיים ככה זה תשובה, ואנחנו כן שואפים להבין לעומק, אבל לפעמים צריך צייתנות, ולא נעים כאילו, אבל זה שיר מדהים של זוהר ארגוב, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. באמת זה הפרשנות אולי הכי טבעית ככה על, על, על פרשת חוקה, פרשה סתומה. וכשרשי אומר, השטן מגיע, או אומות העולם מגיעות, מישהו פה פעם לאחרונה ניהל איזה ויכוח עם אומות העולם, עמד בכיכר העיר מול איזה נוצרי והתפלמס איתו, בעצם הוא מתכוון לשטן שבתוכנו, או לאומות העולם שבתוכנו, כך אומרים לנו הפרשנים, איזה קול פנימי שמפקפק ואומר, נו די, אין לזה טעם, אין לזה תכלית, אתה לא מבין, למה אתה עושה דברים שאתה לא מבין? מה זה החוקה הזאת שאתה מקיים? ובעצם זה קצת בוקס בפרצוף לגישה, שהיא גישה די שכיחה, ונורא נוח לנו גם לחיות לפיה, שכן הכל מוסרי, והכל יפה, והכל מובן, והכל רציונלי, ומלא באמת היגיון ויופי, אז יש לנו תזכורת שנתית קטנה לזה שהתורה לא ניתנה בדיוק לפי המידות של השכל המוגבל שלנו, של החושים המוגבלים שלנו, ושהיא בדיוק מעודכנת טרנדית לקיץ 2017, ולא לקיץ 2000, כן? שהיא חייבת להיות up to date בדיוק, לא. יש פה איזו מערכת ערכית אחרת, ואנחנו לפעמים אומרים זאת חוקת התורה. אבל, שוב, זה נושא פילוסופי יותר כבד, רק נטעם ממנו. האם אנחנו בכלל מצווים כן לחפש טעמים? כי מה, אני צריכה להגיד, טוב, הכל זאת חוקת התורה. חייבים לעשות על עיוור וזהו. אם התורה אומרת לא תרצח, אז ודאי שיש חלוקה, יש מצוות שהן ברורות, מוסריות ונפלאות, אנחנו מבינים אותן. אם התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך, אז ודאי שזה מובן לי, ולא תגנוב. חנן פורט כותב על הפרשה הזאת שהוא היה בצבא עם חבר והם חזרו שפוכים מאיזה אימון והחבר לוקח דף וכותב אבא ואמא אני גמור עייף ואין לי טיפת כוח אבל רק בגלל כבד את אביך ואת אמך אני כותב לכם כמה מילים. חנן אמר כתבו לו בחזרה בן יקר נעלבנו. כלומר אנחנו לא אומרים טוב זאת חוקת התורה זאת חוקת כיבוד אב ואם אני חייב נו מה אני אעשה. לא זה לא נוהג ככה. מצד שני כשמדובר בחזיר אומר לנו רשי, אל תגיד על חזיר, אוי זה מגעיל אותי, אני לא רוצה לאכול אותו, למרות שבאמת דווקא זה נראה לי די מגעיל, לאורך הדורות זה באמת הפך עבורנו למגעיל, אבל תגיד אני רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי, יש דברים שאני מעוניין בהם ולא רוצה, ולא יכול, יש דברים שאני רוצה לסלוד מהם, עולם עדין מאוד, מה נכלל בהגדרה כזאת, מה נכלל בהגדרה כזאת, אנחנו באמת לא נצלול לתוך זה, רק נזכר בעצם העיקרון, בעזרת אחד מגדולי ההוגים והמפרשים והחושבים והחכמים והפילוסופים שלנו וגם פוסקי ההלכה, הרמב״ם, משפט אחד של הרמב״ם שנצא ממנו ככה מהסיפור המורכב הזה של חוקה שאפשר להקדיש לו, לא שיעור שלם אלא חיים שלמים, אבל הרמב״ם כותב משפט נפלא שאני חושבת שיכול לעזור לנו לעשות איזה מפת דרכים בתחום הזה. הוא אומר ככה, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. כלומר, לא להיות רובוט, לחפש את טעמי המצוות, כמו שגם הרמב״ם עשה והסביר, וכל אחד צריך ודאי גם להפעיל את השכל, ולא להגיד על הכל, טוב, זאת חוקת התורה, אני הולך על עיוור כמו הוראות מאיקאה, או כמו איזה מרשם מרופא, בסוף יהיה ארון, בסוף יהיה בסדר. ראוי להתבונן ולחקור וכו'. אבל, הרמב״ם ממשיך, דבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה, לא מצאתי, אנחנו גם לא שלמה המלך, אנחנו נתקעים הרבה לפני פרה אדומה, אל יהי קל בעיניו, ולא יהרוס לעלות אל השם, פן יפרוץ בו. אני חושבת שהמילים האלה, אל יהי קל בעיניו, כלומר, אם לא הבנתי, זה בעיה של התורה, לא שלי. זה בכלל בהרבה תחומים, לא רק בתחום היהודי. לא הבנתי, אני מזלזל, אני ציני. עלי קל בעיניו, זה נראה לי צירוף מילים לדור שלנו, שדברים לא יהיו ככה, נו, יאללה, חליק, באמת, נו, כולנו יודעים שזה הכל כסף, או הכל שחיתויות, או הרבנים, או סתם פה מחמירים וכולי. עלי קל בעיניו. ונראה לי, השבוע ראיתי תמונה שעברה, אני קיבלתי אותה מהמון מקורות, גם מדתיים וגם מחילונים, ושלחו לי ככה צילומי מסך ומכל מיני כיוונים, והבנתי שזה די רץ. זה כאילו בקטע של, בוא נצחק רגע על ה, כאילו מה קרה לאורך השנים. אני אראה לכם רק דוגמה אחת, מישהו שלח לי את זה הבוקר. זוכרים את רוני ברון? היה פעם שר בקדימה, דווקא אדם נחמד, אבל זה דוגמה, באמת, זה רץ מהרבה מקורות בשבוע האחרון. הוא מעלה תמונה של הכותל המערבי, תמונה עתיקה, שרואים בגברים לצד נשים ברחבת הכותל, והוא כותב, הכותל המערבי 1917, איך הלכנו 100 שנים אחורה? כאילו, עלי יקל בעיניך, בטח שיהיה קל בעיניך. הכל, נו, מה, התחרפנו פה במאה השנה האחרונות, הנה, פעם היה נורמלי, פעם הכל היה בסדר. מי שטיפה נכנס לעובדות ההיסטוריות, מגלה שזה לא ציוץ ציני, זה ציוץ טרגי, כן? זה מתוך חשבון הטוויטר שלו, ושוב, זה רק דוגמה לגישה כזאת. אז לפעמים עובדות היסטוריות יכולות לעזור לנו לעשות סדר. ואני רוצה לעשות תזכורת היסטורית קצרה. בזמן השלטון הטורקי התחננו לאוטומנים להציב מחיצה בכותל, והם אסרו, כי זה יאמר שיש בעצם ריבונות יהודית, או קשר יהודי, כן, חלילה, למקום, ואז התחננו לקבל ספסלים ותאורה, והשלטון האוטומני לא הסכים. כשהתחלף פה שלטון והגיע המנדט הבריטי, מיד פנינו כדי להעמיד מחיצה, והבריטים לא הסכימו. ביום הכיפורים, תרפת, 1929, אז זה עוד היה 28, בספטמבר 28, הציבו למרות זאת מחיצה כדי להתפלל מאות או אפילו אלפי גברים ונשים, הגיעו שוטרים בריטים והרסו אותה באלימות קשה, כולל פגיעה בשתי נשים שהתפללו שם, תיירת יהודיה אמריקאית שנפצעה קשה. עכשיו, היישוב כולו סער על האירוע הזה, הרב קוק, כן, זה ברור שפעל רבות מול השלטון הבריטי והממשלה האנגלית, אבל אמרו, לא, יש חשש מאלימות ערבית, ובאמת הייתה אלימות ערבית כל פעם שניסו איזה צעד של ריבונות, להביא סידור תפילה, להביא כיסאות, להביא מחיצה, להביא תאורה, זה לא שלנו. ובעקבות אותה מהומה, עם אותו שוטר בריטי, בגלל אותה מחיצה, היישוב היהודי סער, דיזינגוף, ביאליק, כל גדולי, כן, כל מנהיגי אותה תקופה, עיריית תל אביב, כן, לא יאומן, עיריית תל אביב חתומה יחד עם הרבנות הראשית. הרבנות הראשית ועיריית תל אביב חתומות ביחד על הפצ'קביל הזה שקורה לכל היישוב העברי בתל אביב יפו, בגלל, כן, האבל על חילול קודשנו, לסגור את כל החנויות ולשבות מכל מלאכה משעה 5 עד 6 בערב בתל אביב. על מה שקרה בכותל, כן, בגלל שלא נותנים לנו את הזכות לקבוע איך המקום הזה יתנהל, והנעמו הרבנים הראשיים, ביאליק, דיזינגוף ועוד. אני לא יודעת אם זה כלל את ה-AMPM שם בתל אביב, אבל בכל מקרה, זו הייתה רוח התקופה. יותר מזה, יש דעה שכל פרעות תרפת, כן, המאורעות הקשים ב-29, פרצו בגלל הסיפור הזה. אותו קצין משטרה בעצם, קראו לו דאגלס דאף, כן, שגרם לאלימות, זה הלהיט מאוד את המופתי, את חאג' אמין אל-חוסייני, שאמר, היהודים מנסים להשתלט על הר הבית, כן, בגלל אותה מחיצה, אנחנו שומעים את זה עד היום. התחילו התגרויות, הופץ ציור של מסגד כיפת הסלע עם דגל ציוני, וטענו שזה ציור שהתעמולה הציונית עשתה כי הם רוצים להשתלט על ההר, ובתשעה באב מגיעים חברי ביתר לרחבת הכותל עם דגל שכתוב עליו הכותל כותלנו, הערבים עורכים הפגנה, ארוחות מתלהטות, מאורעות תרפת יוצאים לדרך, משם זה מתחיל. במהלך התקופה שהיישוב העברי מתקיים פה, הרב אורנשטיין, זה הרב הראשי של הכותל, דמות מופלאה שלא זוכה בכלל לפרסום. הוא היה גם צאצא של המתנגדים, גם צאצא של החסידים של חב"ד, וגם פעיל בתנועת המזרחי, באמת מיזג הכל באישיות שלו. הוא נהג רב הכותל לעמוד במקום קבוע במרכז הרחבה כדי לסמן, הוא להיות מנהל מחיצה אנושית ולסמן איך מתפללים. וכשהיה ניגש אליו שוטר בריטי ואומר, אני אתן לך כיסא, אתה אדם מבוגר וזה יהיה שמש, הוא אמר, עד שלא תיתן לכל המתפללים, אל תיתן גם לי. אני עומד כי אתה לא נותן לאף אחד, כי אסור לנו לשבת בכותל המערבי. הוא נרצח אגב בי"ד באייר את השחר, רב אורנשטיין, מהפגזה ברית, מהפגזה ירדנית שם, באזור הזה. אחרי, כשאתה קצת שומע את ההיסטוריה, הייתי אומרת שזה נראה לך קצת מביך. ושוב, לפעמים העובדות ההיסטוריות עוזרות לנו, כן, הן תרופה טובה נגד ציניות ונגד לגלוג בכל דבר. איך אומר רמב״ם? אלי היא קל בעיניך. זו דוגמה קטנטנה. עד כאן חוקה, עד כאן לדעת שיש דברים שלא נדע, ותזכור את שוב, מפגש שנתי עם העיקרון הזה של פרה אדומה בקטנה. מפה נמשיך בקטנה לפטירה של שניים מתוך שלושת הנביאים, או באמת שני שליש מההנהגה הרוחנית נפרדת מאיתנו בפרשה הזאת, וזאת הכנה לפרידה ממשה רבנו בשערי ארץ ישראל. אנחנו מתחילים בפטירתה של מרים, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ואז ותמות שם מרים ותיקבר שם, ומיד, כן, לא צריך להגיד שיש קשר, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. מרים נפטרת, ובערה של מרים נאטמת, נעלמת. 40 שנה העם הולך במדבר, והמים הם בזכותה של מרים, ואומרים לנו חלק מהפרשנים, הם גם לא יודעים את זה. הם אפילו לא יודעים להודות לה על זה. כשהיא הולכת, פתאום זה מסתלק, הם יודעים עכשיו בעצם להכיר לה טובה על המים האלה. כן, הנה רשי כותב פה למטה, כל אותם מם שנים, 40 שנה, היה להם הבאר בזכות מרים, וזה קשר עמוק של מרים למים, מים סוף שם, איפה שהיא שומרת על משה בתיבה, דרך שירת הים, כן, היא עומדת ליד היאור, ואז היא עומדת בשירת הים, בשירה של אנשים בקריאת ים סוף, והנה היא נפטרת ואין מים. הקשר העמוק בין האישה לבין החיים לבין המים, וזאת הדמות המיוחדת של מרים, ובהמשך הפרשה, גם אחיה הולך לעולמו. וימת אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר, טקס הפטירה או הפרידה מאהרון בפורט, בצורה מאוד ככה מיוחדת עם כל הבגדים, ואיך ממש ככה משה נפרד ממנו, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל. והביטוי המיוחד הזה על האבל, על אהרון, אומר לנו רש"י, בכו עליו גם האנשים וגם הנשים, לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. איזה ביטוי יפה זה, מטיל אהבה. כאילו הוא מכריח אותם לאהוב, מטיל אהבה. אקטיבית הוא גורם להם להתפייס, ולכן כל העם מבקש שוב את דמות רוחנית שנעלמת. ומה קורה? פסוק אחד אחרי, שוב לא צריך להגיד זה קרה בגלל זה, כי זה פשוט תוצאה טבעית, תוצאה אוטומטית. זה הפסוק שמגיע מיד אחר כך. וישמע הכנעני מלך ארד יושב הנגב קיבה ישראל דרך האתרים וילחם בישראל. כלומר, שמע שמת אהרון, אומר לנו רשי, ונסתלקו ענני כבוד. ותמיד זה ככה, המלך אומר לנו רשי, איפה שאתה טיפה נפלת הוא יבוא להגדיל לך את הנפילה, איפה שהוא רואה איזה סדק, איזה פרצה שאפשר להיכנס, הוא כבר ינסה להיכנס ולהרוס. אנחנו רואים איך שני הצדיקים האלה, מרים שהייתה אחראית על הבאר, אהרון שהיה אחראי על ענני הכבוד, בהמשך זה יהיה גם משה, שהוא אחראי על המן. אלה שלושת הדברים, שלושת הסמלים המיוחדים שמלווים את העם, הבאר, הניסית, ענני הכבוד והמן, הכל הולך להיעלם לקראת הכניסה לארץ. אנחנו רואים איזה אובדן גדול יש כשאנשים גדולים הולכים מאיתנו, וכמה יש קשר בין הרוח לבין החומר וכולי, בין ההישגים שאנחנו מגיעים אליהם לבין האנשים שככה הולכים ומובילים אותנו. ואולי אפשר לראות פה גם איזה רמז. אחרי שפתחנו בחוקת ואמרנו, חבר'ה, לא נבין. עזבו, אנחנו קטנים, ואנחנו מוגבלים, ואנחנו טיפשים במובן מסוים ביחס לתורה. יש פה איזה רמז. נכון שיש סוד, אבל אתה רוצה להתקרב אל הסוד, והסוד גבוה מדי, יש לך מתווך. צדיק, מנהיג, דמות, נכון? יש לך מישהו שהוא גבוה ממך, הוא יכול לעזור לך, הוא יכול להועיל, תתקרב אליו, הוא יותר קשור לסוד, הוא יותר מבין את הסוד, וצריך לקחת ממנו משהו. מה אפשר לקחת מצדיקים בכלל? נדבר על שניים, אחת עתיקה מאוד ואחד בן דורנו. העתיקה היא מרים, שמאוד מעניין לשים לב, הרב נבן צהל דווקא השבוע מזכיר את זה. הוא אומר שאנחנו נפרדים ממרים ובאמת עובר על כל תולדותיה, ובפירוש שלו על השבוע הוא מזכיר את הסיפור הבא. אמרנו שהכל זה מים, נכון? יאור ואז שירת הים ושוב נתקלים בה עכשיו שהיא נפטרת ושוב זה מים. אבל יש עוד סיפור מפורסם. שאנחנו אפילו מצווים לזכור אותו, שקורה באמצע עם הצרעת. מרים מדברת, קראנו את זה גם לפני כמה שבועות, מרים מדברת על משה רבנו, היא מצטרעת ואז נרפאת, וכל הסיפור הזה על צרעת ולשון הרע מופיע בתורה, זה עוד הזכור שלה, ושם כתוב שהעם מחכה לשבוע ימים. כל העם, כן, מיליונים, מחכים עד שגברת מרים תתרפא מהצרעת שלה. ואומר הרב נבנצל, מה קורה פה ולמה זה קורה? והוא מסביר, ושמתי לכם את זה בדף המקורות, זה באמת פסקה יפהפייה ממש, הוא מסביר שמה שקרה עם מרים, הוא בא ללמד אותנו משהו. היא שמרה על משה לפני הרבה מאוד שנים ביאור, עשתה בייביסיטר של, לפי חז"ל, שעה. יש כאלה שאומרים רבע שעה. וכך קובעים חז"ל. מרים המתינה למשה שעה אחת, לפיכך נתעכבו לישראל שבעה ימים במדבר. היא עשתה חסד קטן, היא שמרה על אח קטן, כן, אנחנו ערב החופש הגדול, כמה עוד יבקשו מאחים גדולים לשמור על אחים קטנים, ומאחים קטנים לשמור על אחים קטנטנים, כן, זה שרשרת המזון כזה. אז כמה אנחנו מבקשים טובה קטנה ממישהו, שים עין, תשמור לי רגע, תיקח אחריות על משהו. זה לא הולך לאיבוד. אם את שמרת על אח קטן ועשית טובה קטנה, טובה גדולה לאנושות, כן? בייביסיטר קטנה אחת, אבל טובה גדולה לאנושות לפני כל כך הרבה שנים, אנחנו נזכור לך טובה ונחכה שבעה ימים בשבילך. הרב נבנצל כותב, כל דקה של גמילות חסד נחשבת, כל שנייה של מעשה טוב. הערך הוא מעל לכל יחס הגיוני, ואנחנו צריכים להבין את הכוח האדיר הזה ולזכור מי אנחנו. זה תפיסת עולם מהפכנית. ביום יום אנחנו לא חושבים שכל מעשה קטן שלי כל כך חשוב. אבל הוא אומר, כל מעשה קטן שלנו יכול לשנות את העולם. שם למעלה מדווחים עליו בהתרגשות, כן? שם זה הכותרת הראשית. אנחנו לא רואים זאת, אבל כל הארת פנים קטנה, כל חיוך, כל התעניינות בשכן חדש בבניין, הכל נחשב, הכל חשוב. אם נרכוש לעצמנו ידיעה ברורה שכל מעשה טוב שלנו הוא כותרת ראשית בשמיים, זה יסייע לנו. לשלוט באורח חיינו, לא להיות מובלים ונשטפים בזרם. הסיפור הקטן הזה ממרים, שהשבוע נפרדים ממנה בפרשה, הוא מסר מהדהד לכל דבר קטן שאנחנו עושים, כי זה, רוב המציאות לא משדרת לנו את זה, שכל חיוך שלי הוא בעל משמעות, שכל איזו החלטה כן או לא להיות נחמד, זה עכשיו הכותרת הראשית בשמיים, ואיך הוא אומר, אנחנו מובלים ונשטפים בזרם. כמה אנחנו מושפעים מלחץ חברתי, מהתפיסה הכללית, בדיוק יש לנו משחק חדש בבית, אני לא יודעת אם הוא כזה חינוכי, אבל נספר עליו בכל זאת. ליהודית הקטנה שלנו יש שני אחים גדולים, הלל ונתנאל. והם עושים ניסוי, זה פשוט ניסוי בלחץ חברתי. הם ממציאים מילה, נגיד חצ'טקוגה, אוקיי? ועכשיו הם באים אליי ומבקשים, אמא, אפשר חצ'טקוגה? ואז גם השני מגיע, אמא, אני נורא נורא רוצה, בבקשה, תרשי לי חצ'טקוגה. אני אומרת, בסדר, בסדר, אני מרשה לכם חצ'טקוגה. גם אני משתפת פעולה עם המשחק הלא חינוכי, כי אני סקרנית לראות התוצאות. מה יהודית עושה לדעתכם? רצה אליי ואומרת, אמא, אמא, אני רוצה חצ'טקוגה גם. יהודית, מה זה חצ'טקוגה? לא יודעת, אבל היא נורא רוצה. עכשיו יש להפך. אמא, אני לא מוכן, אני לא מוכן צ'וקו, תמציאו איזה מילה, אוקיי? מרקו, מה זה? אמא, גם אני לא מוכן. יהודית רצה, אמא, אמא, אני גם לא מוכנה, לא מוכנה מרקו. יהודית, עקרונות יש לך, מה קרה? לחץ חברתי מגיל צעיר, ואני חושבת שזה מנגנון שמגיל שנתיים הולך ומתפתח. הוא רוצה והוא רוצה, גם אני רוצה. אז אצלה זה מצחיק, היא לא בדיוק יודעת מה זה. אבל המנגנון, אני חושבת שהוא מנגנון עמוק. אני אגיד להם להפסיק עם זה, נכון? הבנו את העיקרון, לא צריך להמשיך, הם עושים לה את זה כמעט כל יום, אבל הבנו את העיקרון של הלחץ החברתי, ומרים אומרת לנו, לא להשתף בזרם, יש לנו פה דרך אחרת להסתכל ככה על הערך של כל מעשה קטן. זה מה שלקחנו ממנה. ואם מדברים על פטירת צדיקים בפרשה, צריך לדבר על פטירת צדיקים גם בימינו. אתמול, ג' בתמוז, יום פטירתו של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, 23 שנים. והבאתי קטע, אפשר בלי סוף, כן? כל נושא שאנחנו מדברים עליו פה היום זה קצת טעימות, כי באמת אפשר בלי סוף לדבר על תורתו ועל המסרים שלו גם לימינו. אבל קטע קטן, פשוט אין השבוע שום, אל תחכו, אין שום מכתב של רווק, אין שום מכתב של רווקה, אין שום דבר שבתחום הזה. אז לקחנו קטע של הרבי מלובביץ' על זוגיות, קטע מאוד מאוד יפה, שהוא ככה ציטוט שאני חושבת שיש בו משמעות. לקחתי את זה מעיתון שנקרא משפחה חסידית, זה מוסף של העיתון כפר חבד, והם עשו מוסף שלם לרגל עונת החתונות, כן? אנחנו בשיא עונת החתונות, ומקרר עוד נופל מהזמנות, והוואטסאפ גם מתפוצץ מהזמנות והכל, ובשיא עונת החתונות הם עשו אלון הכנה, כאילו, לתקופה הזאת, והם פנו לשלוש שדכניות, נדמה לי, הם ראינו שלוש שדכניות או שלוש יועצות נישואים, וכאילו דיברו איתם. וכל אחת פתחה את השיחה באותו סיפור. אז הם אמרו, טוב, נפתח את הכתבה בסיפור הזה, כי כל אחת שפנינו אליה לדבר על התחום הזה, סיפרה את אותו סיפור. סימן שזה כן, הלחם והחמה של, של התחום. אז זה הולך ככה. פעם נכנס חתן לרבי מלובביץ' ליחידות. יחידות זה אחד על אחד, כן? פגישה אישית אפשר לקרוא לזה. פעם נכנס חתן לרבי ליחידות. שאל אותו הרבי, מה בנוגע להכנות לחתונה? חתן אמר, כבר קניתי סרטוק ומגבעת, והמשיך וסיפר על הפרטים הטכניים שסודרו או שנרכשו. כן, הביגוד החסידי של החתן והכובע והפרטים הטכניים. אמר לו הרבי, לא להכנות האלה התכוונתי. החתן יצא נרעש והבין שהרבי התכוון להכנות הרוחניות שבהן הוא כנראה לא התכונן מספיק. אבל הסיפור לא נגמר פה. באותו לילה נכנס חתן אחר ליחידות. הרבי שאל אותו על ההכנות שלו. ענה החתן, למדתי את מאמר החסידות לחד-עודי. הכנתי דברי תורה לכל השבע ברכות וגם למדתי בספר ראשית חוכמה. אמר לו הרבי, לא להכנות האלה התכוונתי. המסר שכל אותן שלוש יועצות זוגיות פתחו בו, זה בעצם מסר עמוק, זה השילוב. איך מתכוננים? גם פיזית וגם רוחנית. גם הכנה גשמית, יש מיליון מטלות ומפות ומפיות וכולי, וגם הכנה שהיא רוחנית. וזה סיפור, אני חושבת שאפשר לקחת ממנו הרבה. סיפור אחד קטן, שוב, על דמות שהשבוע חל יום פטירתה. אם נסכם סיכום ביניים, דיברנו על חוקת בהתחלה, כן? על הצורך ש... יש לפעמים דברים שאנחנו לא מבינים. דיברנו על הצדיקים שיכולים לעזור לנו להבין, לתווך ככה בינינו. ומכאן כרונולוגית אנחנו מתקדמים לחלק השלישי. אני מתביישת להגיד, זה השבוע הראשון שבו שמתי לב שבעצם מרים נפטרת ואין מים, ובגלל זה משה צריך בעצם להביא מים לעם. כלומר, משה, אי אפשר לדמיין את זה בצורה כל כך, זה לא, אולי לא מנומס, אבל הוא כאילו קם משבעה. הוא קם מאבל על אחותו. ומכאן הוא ניגש לתקרית הטרגית שממנה הוא התבשר שהוא לא נכנס לארץ. אף פעם לא שמתי לב לקשר הכרונולוגי הזה, כן? מרים נפטרת, אין מים לעם, משה אבל, העם מתלונן, ומשה, אנחנו לא יודעים, אולי תוך כדי ימי השבעה, לא כתוב בדיוק מתי זה קורה, משה מוצא את עצמו מול הצמאון והתלונות, ומוצא את עצמו מול הסלע. אותו אחות שבעצם הצילה אותו במים, עכשיו הוא צריך לספק מים לעם בגלל שהיא הלכה. עכשיו, לסיפור הזה קוראים מי מריבה, כן? זה השם שהמקום הזה בכלל מקבל, והאירוע הזה מקבל. העם, כרגיל, לא נעים כבר, כן, אבותינו, אבל לא נעים, כרגיל מתלונן וכרגיל גם מקצין. אנחנו נגווה, למה הבאתם אותנו אל המדבר למות שם? למה ליטונו ממצרים, אל המקום הרע הזה? לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומים עין לשתות. בקיצור, כרגיל, זה מסכת תלונות, מזה לצערנו אנחנו כבר לא כל כך מתרגשים. פה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ופה צריך לראות, לשים לב לכל מילה, כי לצערנו, כן? מפה משה, בעצם כאן מתחילה, אפשר להגיד, גם פטירתו של משה. אם אמרנו פטירת מרים ופטירת אהרון, מכאן הוא מתבשר שהוא ימות במדבר. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, צריך להזכיר, אהרון פה עדיין חי, הוא נפטר אחרי האירוע הזה, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, זאת ההוראה. ההוראה ברורה, אתה ואחיך מדברים אל הסלע לעיניהם, והסלע ייתן מים. וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטה ופעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובהירם. ומיד, שוב, הפסוק הבא, אין פה הפסקות, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. קצר ולעניין. מה קורה כאן? מה בעצם התקלה? לא התנהל כסדרו? בגן הילדים אמרו לנו, והגרסא דינקותא הזאת היא מאוד מאוד חזקה ויסודית,
וכל מי שקורא כפשוטם את הפסוקים, לא מרביצים, מדברים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לדבר לסלע, משה מכה אותו. יש פה תוצאה טבעית, לא עשית מה שביקשתי, אז אתה נענש. אפשר לפתח פה נושא שלם של שליטה באיברים, הרבה יותר קל להפעיל כוח, נכון? כאילו אנחנו עד היום, אני רואה את זה, יש לנו עכשיו אוטו שהוא נפתח אוטומט, כאילו לוחצים, ואז צריך להרפות ולתת לדלת להיפתח. היא עושה את זה יותר טוב לבד. ואם מושכים, זה לא טוב. הוא פשוט, הוא טק והדלת נפתחת. ואף אחד לא מצליח. כלומר, ממש, בן אדם אחרי בן אדם, אנחנו כל כך טבעית מפעילים כוח. אפילו אם אתה אומר לבן אדם, עזוב, תן לחיצה, זה ייפתח, הוא לא מאמין. לא, הוא יעזור לזה, נכון? עכשיו, זה בכל כך, אנחנו רואים את זה בכל כך הרבה מקומות. כן, צריך לפתוח אקמול. אז נכון, זה לחיצה עדינה כזאת, זה קליק כזה קטן. לא, אנשים הורגים את האקמול עד שהם יפתחו את הזה. כמה פעמים זה קורה מול מחשב? אתה צריך ללחוץ, אבל לוקח איזה שנייה עד שהלחיצה שלך נקלטת. אז מה אתה עושה בשנייה הזאת? בדיוק, לוחץ שוב, הרסת הכל. 200 פעם זה קורה. אתה מחפש מישהו באנשי קשר, אין לך את הסבלנות עד שהוא מוצא, עד שהוא חושב על כל ה-5,000 אנשי קשר שלך ומוצא אותו, אז אתה כבר עושה את זה עוד פעם, קלקלת. שימוש הדין בכוח ושימוש הדין בידיים זה לא דבר פשוט, וגישה אחת אומרת, זה באמת היה החטא. יש לא פחות מ-13 טעמים שונים מה בדיוק התקלקל כאן, אנחנו לא ניכנס אליהם, גם כי נכנסנו אליהם בהרחבה בשנה שעברה, מי שזה מעניין אותו, פרסנו מניפה שלמה, האם החטא זה בדיוק, זה הכעס כלפי העם, משה קורא להם המורים, כן? האם החטא זה שהוא קצת פחד מהם ונס ככה מפניהם, האם החטא הוא שהוא אמר לעם, מן הסלע הזה נוציא לכם מים, כאילו אנחנו, לא הקדוש ברוך הוא יוציא לכם מים, דעות שונות, רמב"ן ורשב"ם ורשי ורמב"ם ועוד ועוד, כמובן רבי נחמן, כן, איך אפשר, מה זה ודיברתם אל הסלע? לדבר, התבודדות, תדבר. זה ממש הגישה של רבי נחמן, מנהיג צריך לדבר, להתבודד, לדבר בינו לבין קונו, ככה רבי נחמן אומר, וזה מה שבעצם משה היה צריך לעשות. אז יש באמת מניפה שלמה וקצת לא נעימה של כאילו חטאים של משה רבנו. יש פרשן, הרב שמואל דוד לוצטו, שדל, שאפילו כותב כדי קצת להרגיע את המרוץ הזה, למצוא את החטא של משה, הוא כותב לנו, משה רבנו חטא חטא אחד, והמפרשים העמיסו עליו 13 חטאים ויותר. וכל אחד בדה מליבו אבון חדש. לכן הוא אומר על עצמו, אני נמנע מלהעמיק בזה, אני לא רוצה לחקור בזה, כי אני ירא שיצא לי עוד פירוש, ואני יוסיף עוד אבון על משה רבנו. וזה באמת, בוא נגיד, אפשר להתפלפל פה הרבה, בוא נלך עם הפירוש של הגננת, ועם הפירוש של רשי, עם הפירוש הכי הכי פשוט, הכי ישר, והכי, לפעמים הכי פשוט זה גם הכי עמוק. כן, הקדוש ברוך הוא אמר, ככה רשי אומר, הוא אמר לו, ולדבר והוא היקה. אנחנו רק נוסיף לסיפור הזה של הגננת גם את שאלת התזמון. אנחנו נמצאים אחרי כמעט 40 שנה במדבר, אנחנו כבר קפצנו הרבה שנים בשבועות האלה של הפרשות, אנחנו כבר ערב הכניסה לארץ. זה נכון, במקרים קודמים של צמא, שהעם היה צמא, משה קיבל הוראה להקות בית הסלע. כבר אמרו לו, והקית בצור ויצאו ממנו מים, בעבר. אבל ערב הכניסה לארץ אנחנו עוברים לתקופה חדשה, הנהגה חדשה, שפה חדשה. מרים כבר לא פה, אהרון כבר לא פה, העם הזה חייב להתבגר. אי אפשר יותר להקות, חייבים לדבר. אי אפשר לכפות, צריך לעבוד מתוך שמחה ומתוך אהבה, גם אם זה יותר מורכב. וכמובן שהמסר הוא לא על מים. מים זה תורה, מים זה חיים. השאלה היא איך לחנך ואיך להעביר הלאה מסרים. והתשובה היא שהדור שייכנס לארץ לא יקבל מים, לא יקבל תורה עם מקל, כן? עם מטה שאנחנו מנופפים בו. הוא יקבל את זה מתוך הסבר, מתוך שכנוע. מתוך אהבה. והדור החדש הזה, כן, כבר לא יכול לעבוד בשפה של הכוח. הם היו עבדים במצרים, כן, הם ידעו אלימות, כוח הזרוע. יש לנו פה אנשים שצריכים שיטות חינוך חדשות, והנהגה, ופה אולי באמת לכן מתחלפת ההנהגה ליהושע, הנהגה שתדבר אליהם ותסביר, וככה תוציא מהם מים חיים ועומק. הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, כותב משפט מדהים. הוא אומר שבנקודה הזאת, ולכן זה כל כך טרגי, הוא כותב כך, בפשטות, אם משה לא היה מכה את הסלע, הוא היה מביא את עם ישראל לארץ ישראל, והגאולה השלמה הייתה באה. כך הוא אומר, העולם היה במצב מתוקן. למה? כי בעצם זה היה מוכיח שלא צריך יותר אלימות. עכשיו תחשבו על עולם בלי אלימות, כן? אם אני מסביר ואתה משתכנע, והאמת פשוט משכנעת בכוח הדיבור ולא בכוח הזרוע, זאת הגאולה, כן? וגר זאב עם כבש. לא, אין, תחשבו שאין תעשיית נשק, אין חיסולים בעולם התחתון, אין בכלל מכות, לא בסוריה אצל אסד, ולא בארגז בגן החול, אנחנו לא מושכים בצמה, הכל בשכנוע, כן? אני מדבר, אני משתמש בלשון רכה, וזה ממיס את הסלע, כן? את הסלע שיש לכל אחד בלב, את הסלעים, את הקושי שיש בעולם, וזהו, אנחנו מגיעים למצב טוב, הסלע רוצה לתת מים, אני משכנע אותו לתת מים, אני לא מכריח אף אחד לשום דבר. הכל מרצון, הכל, אתם מבינים למה הוא קורא לזה גאולה שלמה? אנחנו מגיעים למצב מתוקן, כל העולם רוצה רק לתת טוב בצורה של שכנוע ושל אהבה ושל רצון, לתת מים מתוקים ועמוקים וחיים. אומר לנו הרב יהושע שפירא, כמה המסר הזה חשוב לדור שמגיע לארץ, כלומר לדור שלנו, והוא כותב כך, כדי להשיג מים חיים, משה מתבקש לדבר אל הסלע ולא להקות. אם עד עתה היה האדם צריך ליטול בידו מקל ולהקות, כעת הוא נקרא לדבר בלשון רכה. לב האבן שלנו לא זקוק עוד למכות, רק למילים שימוססו את חיצוניותו ויגלו את פנימיותו. כלומר, יוציאו מבפנוך את הטוב שיש בו והוא רוצה לחשוף אותה. בעצם לא להרביץ לדבר, זה כותרת הרבה יותר עמוקה מהגננת. זה באמת, זה מסר חינוכי, ולא סתם זה ממש הגאולה, להביא את העולם למצב כזה, הלוואי, כן? בעולם רווי אלימות. אז זאת הדרגה השלישית שאנחנו בעצם מגיעים אליה ערב הכניסה לארץ, זה המסר השלישי. ואני חשבתי שזה השיא, כן? זה מספיק ודי בשביל, אוקיי, להפנים את זה, זה גם הרבה ערב הכניסה לארץ, אבל יש עוד דרגה. אנחנו יכולים להגיד, טוב, אל תרביץ לדבר. עכשיו נעלה עוד דרגה. אל תדבר, תשיר. אחרי האירועים האלה, העצובים, מגיע אירוע מדהים, אירוע משמח, אירוע שמראה לנו שהעם יפנים סוף סוף. אנחנו לא יוצאים מפה בפרצוף ככה שלא, איך הם פישלו בזה ואיך הם פישלו בזה. פשוט תחושה נפלאה. העם שר, ולא סתם הוא שר מעצמו, והוא שר באופן שמבטא את הפנימיות שלו, והפנימיות שלו נפלאה. עכשיו, השבוע, אפרופו צמאון של העם, היה פסטיבל, בגלל ג' בתמוז, בגלל יום הפטירה של הרב מלובביץ', היה פסטיבל שהיה בתל אביב ערב אחד, בבאר שבע ערב שני, הנחיתי את זה בתל אביב, גם בבאר שבע, הייתה לי את הזכות להנחות פסטיבל מוזיקלי, הערב זה בחיפה, אז הודעתי להם שיש לנו פה פסטיבל משלנו, אבל הפסטיבל הזה קוראים צמאון, זה מוזיקה יהודית, הייתי קוראת לזה ישראלית, חסידית, משהו מעורבב, היו אביתר בנאי, נתן גושן, קובי אפללו, עידן חביב ואמיר דדון. נראה לי שעוד רגע תרוצו לחיפה, תעזבו אותי פה ותלכו לשמוע אותם. הם קוראים לזה צמאה, מלשון אותו צמאון, ורוצים באמת לתת כוח לניגון היהודי, מתוך הבנה שניגון זה תרבות. כלומר, ניגון אומר מה יש לך בתור, עמוק עמוק בתוך הנשמה. יש ביטוי מפורסם של האדמו"ר הזקן, המייסד של חסידות חב"ד, שאומר, הניגון הוא קולמוס הנפש, אני רואה שיודעים את זה פה בעל פה, הניגון הוא קולמוס הנפש, הוא מבטא, קולמוס זה כלי כתיבה, את הפנימיות של הנשמה שלי הוא מבטא כלפי חוץ, את מה שיש לי בפנים. לא סתם, כלומר, לא סתם בבית המקדש הייתה עבודה של נגינה, ושירת הים היא על ידי נגינה, ופיוטים בתימן ובמרוקו, וכמובן ניגונים חסידיים באירופה, והציונות עולה לפה עם שירי אנו בנו על שפתנו, ו... דיברנו פה ערב יום ירושלים, על השיר ירושלים של זהב, וכמה הוא השפיע על הלחימה ב-67, בשבת זין בתמוז, יש 13 שנים לנומי שמר, זיכרונה לברכה. אז אנחנו רואים את הכוח של המוזיקה, את הכוח של הניגון, הניגון הוא קולמוס הנפש. מה זה מוזיקת מעליות, ומה המוזיקה בקניונים, ומה המוזיקה בשדות תעופה, ולמה יש כזה קרב על הפלייליסט? סתם כי מירי רגב בא לה? למה האורחים בגלגלץ כל כך מתעקשים? הם יודעים שהניגון זה קולמוס הנפש. זה לא נורמלי, מדינה שלמה מתעסקת בפלייליסט של תחנות רדיו. את זה משמיעים יותר. זה לא עניין של התמלוגים באקום, מי מקבל אותם. זה עניין של ביטוי לנפש. הניגון הוא קולמוס הנפש, זה מוציא את התרבות שלנו החוצה. ולכן זה כל כך משמח, שאחרי כל מה שעברנו, כן? אנחנו מסיימים בשירה. מי שר? אנחנו יודעים בעל פה, אז ישיר משה, כן? ובני ישראל, שם בשירת הים. העם שר עצמאית, זו שירה לא מפורסמת, השירה הזאת של הבאר. אז ישיר ישראל, הם שרים, סוף סוף הם מביאים לידי ביטוי את השירה שלהם. והם שרים על אותה באר, וזאת בעצם שירה של פרידה ממשה ואהרון ומרים, כך מסביר הרב שבתאי סבתו. פרידה, ותודה להם על כל השנים, וגם הסתכלות עצמאית של העם על העתיד. המילים מאוד קשות, ננסה ככה להסביר אותם בקטנה, אבל הן אומרות המון. עם ישראל שר על אותה באר, כן, באר של מים, של תורה, שחפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם, המחוקק זה משה, הם מודים לאהרון ולמשה ולמרים על כל השנים האלה, איזה פסקול חדש, איזה ניגון, איזה שירה חדשה, אחרי כל התלונות והמרירות. ואז העם מתווה לעצמו דרך לעתיד, הוא אומר, וממדבר מתנה, תחשבו על כל בני ישראל שרים את זה, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. אם אתה במדבר מקבל את התורה, ואתה מקבל מתנה, אתה מקבל אותה כמתנה. אם אתה לומד אותה ומפנים אותה, היא נהיית נחליאל. אתה והיא נהיים חלק מהקדוש ברוך הוא, נחלה של האל, נחליאל. ואם אתה ממשיך ומתמיד לאורך דורות ומנחליאל במות, אז אתה, מי שהופך את עצמו, מדבר, מתנה, נחליאל, לא ירד לעולם מבימת ההיסטוריה. הוא תמיד יהיה על במת ההיסטוריה, הוא הופך לנצחי. וזה מדהים שהעם עומד ואומר את זה, זאת השירה, עם כזאת שירה אפשר להיכנס לארץ, מנחליאל במות, אפשר להמשיך. ופה צריך לחבר תורה ומהדורה, כן? לפעמים אמרנו שהעובדות, אם אתה רק מסתכל על העובדות, אתה כבר רואה את הפרשנות של, של הפסוקים. ממש לפני כמה שעות, אפרופו מנחליאל במות, כן? תמיד לא ירד מבמת ההיסטוריה. לפני כמה שעות ממש, בפרלמנט הרוסי, קרה משהו שמעולם לא קרה, אישיות ישראלית בחירה ראשונה נעמה שם, ולא סתם אישיות, יושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין, שמגיע למקום שבו הוא נכלא כאסיר ציון, זה תמונות ממש מלפני כמה שעות, שאני קיבלתי אותם ככה תוך כדי, יחד עם הנאום שלו, הוא ביקר בתא שלו בכלא, ובפרלמנט הרוסי, עמד שם מול כל הפרלמנט, וביקשתי מהדובר שלו מאיראן, שלוח לי את הנאום, וזה מה שהוא אמר שם, על בימת הפרלמנט הרוסי, עכשיו, לפני 33 שנים נאסרתי כאן במוסקווה, על ידי שלטונות ברית המועצות, בגלל לימוד עברית. נאסרתי כי לימדתי את השפה שבישרה לעולם את דחיית העריצות ואת שלטון הצדק. נאסרתי כי פעלתי להפצת השפה שבה נאמר לאברהם, מייסד הדת היהודית, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. רק אחרי 9 שנים כמסורב עלייה, מתוכן 3 שנים של עבודות פרך, יכולתי גם אני לצעוד בעקבות אברהם אבינו. לפני 30 שנים בדיוק עליתי לארץ ישראל, המקום בו הוקמה מחדש מדינת היהודים. היום אני עומד כאן לפניכם כיושב ראש כנסת ישראל, באותה השפה שבאבון הוראתה אני נאסרתי, אני מברך אתכם בברכה היהודית העתיקה, שלום עליכם. רגע, מאוד שווה לחפש את הוידאו ולראות את זה. עד כאן הוא דיבר בעברית, ואז הוא עבר לרוסית, לנאום גם מצוין, שמסביר את המאבק של ישראל בטרור וכו'. אבל אנחנו רואים את אותה שירה ואת אותה הישארות שלנו על בימת ההיסטוריה, ועם כזה מצב של עם אפשר להיכנס לארץ. דווקא אנחנו מסיימים באופטימיות ובשמחה עם כאלה, אם יש עם מי לעבוד. זה כבר לא הקינות והכיתורים ששמענו, אומר לנו השפת אמת, הפרשן השפת אמת, שהשירה הזו היא ההכנה לכיבוש הארץ. עם המרגלים אנחנו זוכרים היטב, אין לאן ללכת, אבל עם הרוח הזאת אפשר להיכנס, הם עברו מילדות לבגרות, והם בעצמם שרים את זה, לא, אף אחד לא מכתיב להם ומחלק שירונים. זה בוקע מתוכם, ועם השיר הזה על שפתותיהם הם ייכנסו אל הארץ. אני רוצה לסכם, כי הנושאים האלה הם לכאורה 4 נושאים בפרשה, אבל אולי אפשר לראות איזה חוט מקשר ביניהם. בין האמירה הראשונית, שזה חוקה, ואתה צריך לקיים ולא לזלזל ולא להיות ציני ולעשות. אחר כך הצדיקים, הקשר לצדיקים, והם אולי יעזרו לנו לפענח את הסוד. אחר כך, אחרי שאמרנו חוקה חוקה, בסוף אנחנו אומרים אהבה, הבנה, הסברה, שכנוע, זה ממש איזון למה שפתחנו איתו, לדבר, לא להקות, לא בכוח, לא בכפייה, מתוך רצון ומתוך הסכמה, כן? כל אחד את הסלעים בחיים שלו, להמיס אותם כדי שהם ייתנו מים חיים. ואחרי שאנחנו מבינים כמה חשוב לדבר, אנחנו מבינים שאפילו יותר חשוב מהדיבור, זה הניגון, הרוח, התרבות שאיתה אנחנו נכנסים לארץ. תודה רבה לכולם, לילה טוב, תודה רבה. נתראה בעזרת השם בשבוע הבא. אני נורא לחוצה עם המורה הזאת שאיבדה את התעודות, אני ממש מבקשת שתעדכן אותי שהתעודות חזרו אליה. להתראות, תודה.